כן, זה בשורה ה-2, 4, 6, 8, 10, 10, כן. 10 זה מכלל דתרוויו, מכאן אנחנו לומדים ששניהם, הכוונה, שני האמוראים שהוזכרו לפני כן בסוגיה, כן, תרוויו, ספירה להו, שניהם סוברים, דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה. מנענה מילה, מנעין לנו. כן, זה כל השורש של מסכת. מועד קטן זה כאן. לתנו רבנן, שנו רבותינו. את חג המצות תשמור שבעת ימים. אז תשמור, זה לא תעשה. כל מקום שבו כתוב שמור או פן, זה או הישמר או לא, זה מצוות לא תעשה. זה כתוב תשמור, זה מצוות לא תעשה. את חג המצות תשמור שבעת ימים. לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יושיע. עכשיו, לפי דברי רבי יושיע, לכאורה כל מלאכה אסורה שבעת ימים. זה לא ייתכן לומר דבר כזה, זה נגד פשט הכתוב, אבל כל פנים זה מה שאומר רבי יושיע, לפי פשט דברי רבי יושיע. רבי יונתן אומר, אינו צריך. קל וחומר. הרי אפשר למצוא עם קל וחומר. אומה, ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהם ולאחריהם. אסור בעשיית מלאכה. חולו של מועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, אלו יודעים שיהיה אסור בעשיית מלאכה. כלומר, יש לך יום קדוש לפני, יום קדוש אחרי, אז ברור שזה יהיה אסור. כי הרי יום ראשון של החג למשל, אין קדושה לפניו, אין קדושה אחריו, אף על פי כן הוא אסור בעשיית מלאכה.
כן. מה? אבל לא יודע למה זה הוכחה.
לא, זה מה מצינו. זאת אומרת, זה מין קל וחומר כזה. זה קל וחומר. אם כשאין קדושה לפניו ואין קדושה אחריו, בכל זאת אסור בעשיית מלאכה, אז קל וחומר. שיש קדושה לפניו ואחריו, שאסור בעשיית מלאכה. בגמרא זה לא נכון. ששת ימי בראשית יוכיחו שיש קדושה לפניהם וקדושה לאחריהם. אין, הרי יש שבת לפני, שבת אחרי, ומותרין בעשיית מלאכה. מה, זה לא הוכחה, למה? מה, לששת ימי בראשית שאין בהם קורבן מוסף. הרי לא מקריבים מוסף בכל יום. זאת אומרת, בחולו של מועד שיש בו קורבן מוסף, ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף, ומותר בעשיית מלאכה. מה לראש חודש שאין קרוי מקרא קודש? תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קודש. ובהועיל, קרוי מקרא קודש, דינו שאסור בעשיית מלאכה. כלומר, לפי הברייתא הזאת, זה הסבר הוא פשוט מאוד. מה שיש בו, גם קדושה, גם נקרא קדוש, וגם יש בו מוסף, זה סיבה כדי שאסור בעשיית מלאכה. בואו, זהו המקור של, זה המקור כפול, רבי יונתן ורבי יושיע. עכשיו מביאים כאן ברייתא נוספת, תניא אידך, עוד ברייתא. כל מלאכת עבודה לא תעשו. לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו צריך. הנה, זה כמו המחלוקת רבי יונתן ורבי יושיע, שרבי יונתן, רבי יושיע הביא מקרא ורבי יונתן הביא סברה. אז גם פה, רבי יוסי הגלילי הביא מקרא, רבי עקיבא מביא סברה.
כל מלאכת עבודה לא תעשו, בהקשר למה?
שבעת ימים.
שבעת ימים?
כלומר,
כאן כתוב?
בוא נבדוק. לא, לא כתוב, לא כל מלאכת... יש פה את זה. זה בספר ויקרא, כ"ג, אפשר לבדוק. הנה, זה בפסוק ז', ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, ורגע, הקרבתם משל השם שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זאת אומרת, כל מלאכת עבודה לא תעשו, מתייחס לכל התקופה של שבעת ימים. ככה אפשר להביא, כן? בסדר. אגב, זה המשמעות גם של הפסוק שהביא רבי יונתן, רבי יושיע, שאמר, את חג המצות תשמור שבעת ימים, גם כן דומה.
כן, אבל שם רציתי לשאול מה זה, מה מתכוונים לחג המצות, האם זה המצה?
הפשט שמה שלא תאכל חמץ.
זהו, לא תאכל.
אבל יש רק בעיה שהביטוי תשמור הוא ביטוי של שלילה, לא ביטוי של חיוב, של אכילת מצה. טוב, אז צריך להגיד את חג החמץ, תשמור.
לשמור, אז השלילה היא להחמץ.
ברור, כן, ברור שזה הפשט. אבל כל פנים, כאן הוא לומד את זה בדרך הסמכתא. זה ברור שכל הלימודים האלה גם לימודים ממש. מה אומר רבי עקיבא? אם לא צריך, הרי הוא אומר, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. במה הכתוב מדבר? אם בראשון, הרי כבר נאמר שבתון. אם בשביעי, הרי כבר נאמר שבתון. האין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד. זה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, ללמדך שאסור בעשיית מלאכה. תניא אידך, כאן מביאים עכשיו ברייתא שלישית, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לשם. אז כאן הברייתא מתחקה אחרי האות המיותרת, הוו של וביום השביעי. יצא מכתוב ששת ימים תאכל מצות, ביום השביעי עצרת לשם. למה וביום השביעי? מה השביעי עצור, זאת אומרת שאסור לעשות מלאכה, אף ששת ימים עצורין. אם מה השביעי עצור, וכאן לראשונה אנחנו רואים הבחנה בין מלאכת חול המועד לשאר המלאכות, אם מה שביעי עצור בכל מלאכה, אף ששת ימים עצורין בכל מלאכה, תלמוד לומר וביום השביעי עצרת, השביעי עצור בכל מלאכה, ואין ששת ימים עצורין בכל מלאכה. זאת אומרת, יש ה, היה צריך להגיד וביום שביעי, וביום שביעי עצרת, השביעי זה בא לחלק. הידיעה בא לומר רק השביעי. אז מצד אחד אתה לומד שחייב, שאסור בכל מלאכה, מצד שני אתה אומר שרק השביעי אסור בכל מלאכה. אז אם כן, יש קצת מלאכות שיהיו מותרות, שלום וברכה, וקצת מלאכות שתהיינה אסורות. איך נדע? הלא מסרן הכתוב, אלא לחכמים. לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. עכשיו, על יסוד הדברים האלה, נחלקו רבותינו הראשונים לשלוש שיטות. יש מי שאומר שמלאכת חול המועד אסורה מן התורה. כולה. כל מלאכה שכתוב במשנה שהיא אסורה מן התורה, כי הרי למדו את זה מן הפסוקים. יוצא לפי זה שמי שעושה מלאכה בכל המועד עובר על איסור באורייתא. יש מי שאומר, תשמע, אתה רואה מהסגנון של הדרשות האלה שזה לא רציני, נכון? אז כל הדרשות האלה זה איסור דרבנן. ויש מי שאומר, לא, בשיטה אמצעית, ש... עצם היסוד של איסור מלאכה הוא מן התורה, אבל איזו מלאכות תהיינה אסורות ואיזו תהיינה מותרות, התורה מסרה את זה לחכמים כדי להכריע. זוהי שיטה אמצעית. זה לא ברור, הוא עבר על משהו אמצעי. זה לא ממש דאורייתא, לא ממש דרבנן. שיטה רביעית אומרת שתלוי איזה מלאכות מדובר. יש מלאכות, מלאכת דבר האבד, אז היא טוב, זה היא מותרת, זה ידוע, אבל כשהוא עושה מלאכה שאיננה דבר האבד, אז הוא עובר על דאורייתא. כשהוא עובר על דבר שאיסור רק משום הטרחה שבו, הוא עובר על דרבנן. טוב, אלה הן השיטות השונות. רוב הפוסקים סוברים שמלאכת חול המועד אסורה מדרבנן בלבד, מה שמאפשר להקל במקרה של ספק וכולי. כן, יש נטייה להקל. מה? כן, יש מנימוק. כתוב בירושלמי, כתוב ככה, שאחד החכמים מצטער על חול המועד שהוא אסור במלאכה. הוא אמר, כי כל זה שאסרו את המלאכה זה כדי שיעסקו בתורה, ועכשיו אנשים אסורים במלאכה ועוסקים בשטויות.
אז עדיף.
אז הוא אומר, היא האישה חלי, אבל תדעי, כלומר, אם היה בידי, אני הייתי מבטל לגמרי חול המועד. כך אמר אותו חכם בתלמוד. אז מכאן משמע, א', שזה דרבנן, אותו חכם, ב', שהאיסור הוא משום שאנשים יקדישו זמנם ללימוד תורה. כי הרי התורה קרה לזה מקרא קודש, כפי שראינו לפני כן. זה נקרא מקרא קודש, רק שזה לא אסור במלאכה. זה נקרא קודש, סימן שצריך להקדיש את זמנו לענייני קודש ולא למלאכת חול. יש גם מצוות עשה לרבנן, נקרא מגילה וכדומה. קשה, אין גוזרים גזרה לציבור אלא מכן לא יכולים לעמוד בה. שבעת ימים ללמוד תורה, איך אפשר? קשה מאוד. כן, אבל זה, לכן, לא, יש קוראים בתורה, קוראים בתורה יותר, הרגיל, כן? אבל זה הסיבה אגב שיש ארבעה עולים לתורה, בכל המועד.
במקום?
שלושה. כן?
כן.
כי הרי, למה? בדרך כלל רק שלושה, כי העם עוסקים במלאכתם, ואי אפשר לקחת מהאנשים את הזמן של המלאכה. בכל המועד מלא, בטלים ממלאכתם, שיקרו עוד.
רבע? זה היחד של רבע עולים?
סימלי.
כן. כן, לא, לא תוסיף עוד קצת, מה? אתה יכול לשאול קצת בבית הכנסת, מה יקרה? ואגב, מעניין, למה לא אומרים ובא לציון בשבת בבוקר? למה מחכים עד ימחה? מוזר, לא? התשובה בפוסקים זה פשוט, מפני תורך ציבור, שהתפילה לא תהיה ארוכה מדי. אפשר לחשוב, בשבת מה שמוסיפים וזה, רק אומרים, לא, ובא לציון כבר אי אפשר.
הוסיפו כל כך הרבה, זה מאוד
אחר. הוסיפו, 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 זה לא אכפת לאף אחד. עקובה לציון, זה כבר יותר מדי אפשר.
זה בסוף.
זה לא בסוף, יש עוד מוסף אחרי זה. ועוד גם דרשה של הרב, ועוד כמה דברים כאלה. מה? אנשים אוהבים להוסיף, לא יודע. על כל פנים, חול המועד זה מועד מוזר. זה משהו שהוא אמצעי בין החול לבין המועד. אגב, זה הגדרה שלו. עכשיו, מה המעלה המיוחדת? שדווקא הוא מדרגה אמצעית. זאת אומרת שבכל דבר ודבר יש תמיד ממד אמצעי. מה שאצל המהר"ל אומר, שהקדושה נמצאת באמצע. זה הסגולה שלו. עכשיו, אם תשימו לב, לפי הדרשה של המדין, יוצא כך. מה? אין גיר. לא נורא, לפחות יש לוח נקי, זה כבר משהו. מאיפה למדנו? חיוב מלאכה.
יש
נורות
על
המדעת הזאת. שמאלה, 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 חם, חם, חם. תודה רבה. למדנו כך. וביום השביעי, נכון? וביום השביעי מקרא קודש. או עצרת, תהיה לכם. למדנו מהוו של וביום השביעי שיש פה חיוב מלאכה. נכון? למדנו מנהה של השביעי שלא כל מלאכה אסורה, נכון? זאת אומרת, וו זה בא להרחיב, ה זה בא לצמצם. עכשיו, זה בדיוק מה שמתאים לשם הוויה, י' כ' ו' כ', נכון? שבאותיות שם הוויה, הוו זה מה שבא להרחיב, ה זה מה שבא לצמצם.
לא.
לפי מידות הספירות, לפי הקבלה זה ככה, זאת אומרת שזה מתאים למידות, אחת של התפשטות, השנייה של צמצום. מה יש בתענית? אנחנו לא לומדים תענית. אנחנו לא לומדים מסרת תענית. לא, יש לך טעות חמורה. אנחנו לא לומדים מסרת תענית בכלל. עכשיו, אנחנו לומדים מסרת משכין. טוב, משכין בית השלחין. עכשיו, תראו את דברי רש"י. כן, איפה שכתוב משכין בית השלחין במועד. אומר רש"י, מה זה בית השלחין? שדה שהיא עומדת בהר. וצריך להשקוטה תמיד. כן, כי הרי שדה שבהר, אין המים מצויים שם. צריך הרבה השקיה, אפילו בחולו של מועד. וצריך להשקוטה תמיד, משקין אותה אפילו בחולו של מועד, לפי שהוא לא הפסד גדול אם אינו משקה אותה. ודבר של הפסד, יתירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד, נקודה. זאת אומרת, אחד הקריטריונים להתיר מלאכה בחול המועד, זה הקריטריון הראשון, הפסד.
ממונה?
כן, הפסד ממונה.
ארבע שיטות שמנית, איך מקשורות ל...
אין שום קשר. זאת אומרת, כולן מדברות על מהו היסוד התיאורטי של האיסור.
זה השיטות.
זה השיטות. עכשיו אנחנו לומדים מה הדין. מה הדין? הדין הוא שאסור לעשות מלאכה בכל המועד, אלא אם כן, יש דברים אלה ואלה. מה הדבר שמתיר? אם יש בזה הפסד. כן, זה הדבר הראשון שאומר רש"י, וכאן רש"י מביא את הסוגיה במסכת חגיגה. כמו שאנו מוצאים במסכת חגיגה דף י"ח, דכתיב: ששת ימים תאכל מצות, הוא ביום השביעי עשרת השם אלוהיך, מה שביעי עצור בעשיית מלאכה, אף שישה עצורים בעשיית מלאכה, אי מה שביעי עצור בכל מלאכה, אף שישה עצורים בכל מלאכה. תלמוד לומר, השביעי, שביעי אסור בכל מלאכה, ואין שישה עצורים בכל מלאכה, הלא מסרן הכתוב אלא לחכמים. לומר לך איזו מלאכה אסורה בחולו של מועד ואיזו מותרת ומלאכה. עכשיו שימו לב שרשי משמיט פה שני דברים, משמיט את כל הברייתות הקודמות, מביא רק את הברייתה האחרונה, נכון? דבר נוסף שעושה רשי, הוא משמיט גם חלק מן הברייתה האחרונה. למדנו במסכת חגיגה, לפני שהגעת למדנו ברייתות במסכת חגיגה המלמדות את האיסור של מלאכה בחול המועד, נכון? עכשיו רשי כאן משמיט עוד משהו אחר בברייתה. בברייתה כתוב, לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר. זה רשי לא גורס, אבל הוא גורס את סוף הברייתה, איזו מלאכה אסורה בחולו של מועד ואיזו מותרת. ומלאכה שיש בה הפסד אם אינו עושה אותה, כגון להשקות בתשלחים, התירו חכמים.
אפשר להשליך את זה גם כן ההפסד על ממון, כלומר לא או רק חקלא, או רק במישור החקלא.
לא, כל דבר שיש בו הפסד ממון, לא מניעת רווח. צריך להיזהר, כן?
הפסד זה לא מניעת רווח. זה ברור.
אם לא, אז תתיר כל מלאכה.
כן, כן.
זה ברור ש...
אם אני אעשה כך וכך מלאכות, ודאי שאני ארוויח הרבה, אז אם אני לא אעשה, אני לא ארוויח. כאן מדובר שמשהו, איזה נכס, איזה רכוש, יתקלקל וילך לאיבוד בגלל שלא יעשה מלאכה. אז זה מה שמתיר את המלאכה בכל המועד. עכשיו, מעניין שהמלאכה הראשונה שהמשנה רואה לנכון לטפל בה, זה השקיית בתשלחים למועד. יש עוד הרבה מלאכות שאפשר לדבר עליהן.
זה אחד הדברים החשובים ביותר, זה מזון.
בית השלחים זה ארץ צמאה למים, וההשקיה זה מה שנותן חיים לאותה ארץ צמאה, כן? אז שוב, לפי הקבלה זה מובן, זה וב שמשקה את ההם, ולכן זה בדיוק מתאים למלאכת חול המועד. אז אתם רואים פה איך שיש תמיד התאמה בין המשניות, פשט המשניות ולבין תורת הסוד. יש איזה הערה אוטוביוגרפית של הנזיר שבו הוא כותב שבזמן האחרון אומר קשה לי ללמוד משניות. כן, למה קשה לך ללמוד משניות? כי אני רואה מיד מה הסוד שמאחור.
אז מה הקושי?
אז זה לא יכול להתרכז, רוצה ללמוד נגלה, הוא לומד נסתר. מה?
איפה פה קשר?
למדנו שבלכת חול המועד זה נלמד מהיחס בין הוו לבין ההם, נכון? וו מרחיב והם מצמצמים. וו נותן חיים, הם מקבל חיים. אז זה בדיוק השקיה בית השלחים. השקין בית השלחים. כן, זה לקוח מתורת הסוד, שהוו הוא התפשטות החיים והצמצום החיים. עכשיו, יוצא לפי זה שמלאכת חול המועד זה מכוון כנגד שתי האותיות האחרונות של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. מי ו' כ' למדנו איסור מלאכה בחול המועד, וי' ה' מה זה? זה איסור מלאכה ביום טוב. ולכן אמר, אלה מועדי השם, מועדי י' כ' ו' כ', שתקראו אותם מחיי קודש. טוב, זה רק היה רמז. עכשיו נמשיך. כן, אומר רש"י, לא, אומרת המשנה, משכין בית השלחים במועד ובשביעית. מה זה בשביעית? שנת שמיטה. כן, זאת אומרת, זאת הסיבה שאנחנו לא רוצים שהכל ילך לאיבוד. אז גם בשמיטה, נכון, אסור לגדל בשמיטה פירות, אסור לגרום לרווחה של היצים ושל השדות, אבל כדי שזה לא ילך לאיבוד לגמרי, שלא תהיה ארץ מלאכה, אומר הרמב״ם, משקין. כן. עכשיו, איך משקין? זו גם שאלה. אפשר להשקות ממעיין, למשל, כן? בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. מה?
כן, לא...
הוא, למה בכלל לחלק? מי אמר שצריך לחלק כשאתה מחלק?
כן? למה בכלל לחלק?
כן, זה כמו שאני אומר.
יש שני דברים.
כן.
אחת קבוע ואחת שזה ממקור של
הקרקע. חדש. אבל למשל, שאני אומר לך, מותר לאכול מלפפונים. האם אני צריך להוסיף את המילה בין חמוץ, בין לא חמוץ? לא צריך. ברגע שאמרתי, מותר לאכול מלפפון, זה כולל כל המלפפונים. אז גם פה, למה אני צריך להגיד, למה המשנה צריכה להוסיף את המילים? בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. הרי אתה מכוון להתיר בשניהם. תגיד, משקין בתשלחין במועד, ממעיין.
אבל יש מעיין שלישי.
יכול להיות שיש מעיין שלישי. יכול להיות שיש מישהו, לא במשנה, שאוסר את אחד מהם. כלומר, יכול להיות שהתנה של משנתנו בא להתנגד לשיטה אחרת שמחלקת בין סוגי המעיינות. לכן, בגלל זה הוא צריך לומר בין מזה בין מזה.
למה בכלל שיגיד מעיינות? שיגיד מים. היום בהמטרה.
יש סוגי השקיה שאסורים, שאינם מעיין. זה אנחנו נראה אותם. אבל במעיין, דת התנה, שאין חילוק מאיזה מעיין מותר להשקות, אבל יש השקיות אחרות שאסורות. הכוונים אומר, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין, איזה מסכת אנחנו לומדים בינה? נכון? המכונה בתלמוד בשס וילנה מועד קטן, שלום וברכה, כן, בין ממעיין שיצא בתחילה ובין מעיין שלא יצא בתחילה. מה זה מעיין שיצא בתחילה? זה מעיין חדש.
שאין לו דרך קבוע.
אין לו תוואי. מה שאין כן, מעיין קבוע, יש לו תוואי. עכשיו, מה החידוש? פה אתה אומר, תראה, יכול להיות שכיוון שזה מעיין חדש, עדיין יש לו קפריזות. אז יכול להיות שאם אתה תתחיל להשקות מהמעיין הזה, אתה הכל ייפול, ואתה צריך לתרוח הרבה. אנחנו חוששים לטרחתך המרובה.
קצת קשה לתפוס שבדיוק השטח החקלאי שלו זה על יד מקום של מעיין חדש.
ודאי ששטחים חקלאים הם ליד מעיינות.
ליד מעיינות, אבל לא חדש.
מה זאת אומרת חדש לגמרי? אז עד עכשיו עם מה זה חי?
עד עכשיו הוא לקח ממעיין כבר.
מעיין אחר.
איך הוא יעשה?
לכוונה שהרי בכלל איפה שיש מעיין, אפשר שיהיה עוד מעיין. לא, בכל מקום שבו יש מעיינות אתה תמיד רואה שיש כמה נביעות, ויתכן שאחת הנביעות נסתמה מאיזושהי סיבה, ועכשיו המים יוצאים ממקום אחר. זה דווקא כן הגיוני שיקרה. אתה ירושלמי היית פעם?
לא.
ליד ירושלים יש מעיין נקרא סטף, יש לו כמה נביעות גם כן. אז יש נביעה עיקרית שחצובה בתוך ההר, והיא באמת עתיקת יומין וקשה מאוד להזיז אותה, אבל יש שם עוד נביעות, הוא בן פשחה, אוקיי, יש כמה נביעות. אז יכול להיות שאדם הזה עד עכשיו היה משקה מנביעה הקרובה לשדהו, ועכשיו הנביעה הזאת הלכה לאיבוד. כן, אז חפרו, אני יודע, כדי למצוא. זה הגיוני.
המפלס בים המלח ירד, ולכן אין פשחה הלך ומצא מוצאים אחרים.
כן, אתה עושה גבינה?
כן.
אתה מכיר את דוד זיתון? דוד זיתון, אתה מכיר? הוא גם בוגר הטכניון, הוא מגדולי המומחים במים בארץ. הוא למד פה בבית המדרש הזה.
מנהל המים.
מה?
במנהל המים.
אחד גבוה הזה?
לא, הוא אחד גבוה מבחינת המשרה שלו, אבל הוא בכלל לא.
דוקטור.
הוא עכשיו פרופסור.
פרופסור?
כן, באמריקה קיבל פה. טוב, בין ממעיין שיצא בתחילה, ובין מעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משקין, לא מימי הגשמים ולא מימי הקילון. מה זה מי גשמים? מי גשמים זה הכוונה, מי גשמים שנקבו. כן? יש איזה בריכה שבה יש מי גשמים, או מי קילון, קילון זה... לא, קילון זה לא סילון. יש סילון.
סילון זה צינור?
כן.
וקילון.
יש קילון, קילון זה מין משאבה של מבאר. כלומר, זה באר שמצורפת אליו מין משהו, לא בדיוק משאבה, זה משהו פרימיטיבי ביותר. זה
מנגנון דליה.
כן, מנגנון דליה. זה בצורה של כמו הנדנדה, אתה יודע, שמכנס עוד אחד, מושכים, זה קילון נקרא. שלום וברכה. כן, אין משקין מן הקילון או מן הבריכה. מדוע? בגלל שהבריכה או הקילון זה דורש מאמץ, זה טרחה יותר גדולה מאשר ממעיין. כן? אני צריך לקחת דלי, להתכופף ולהריד ולהוליך. אז אם יש טרחה יתרה בהשקיה, זה עשו. לא? כן, יש לנו פה קריטריון נוסף למלאכת חול המועד.
מאמץ.
כן.
צריך א', שיהיה הפסד, וגם אין פרחה יתרה.
אופטימיזציה של מאמץ.
זה לפי השיטה של המשנה, אנחנו נראה שיש עוד שיטות, אבל לפי מה שכתוב כאן יוצא כך, שאם יש מלאכה בחול המועד שדורשת טרחה יתרה, היא אסורה גם אם זה יבוא לידי הפסד גדול.
אבל אם של טרחה יתרה זה יחסי לכל אדם, זה לא זה, זה
לכן יש הגדרות במשנה, לכן יש הגדרות במשנה. כן, הגדרה היא, אם זה השקיה ממעיין מותר, השקיה מבריכה אסור. כן, זה נגיד קריטריון כללי שנתנו חכמים. ממעיין מותר, מבריכה אסור.
מבריכה זה תרחה?
כן, כי אתה צריך לדלות ולהביא. מה שאין כן, ממעיין אתה רק צריך למשוך.
לא מדברים בריכה עם צינור שאתה רק פותח את הברז וזה כמו מעיין.
אבל יש בריכה, אפשר לעשות שביל, זה בדיוק כמו מעיין.
לא, מדובר שלא באופן הזה, כן? כי הרי בריכה, אתה בריכה לא פותח ועושה שביל. אתה צריך, כי אם לא, אז אתה מקלקל את כל הבריכה. בריכה זה דבר שמשאירים את הקירות שלא שלמים. אז יש באמת מן הראשונים שאמרו שזאת הכוונה של המשנה, שזה לא בריכה ממש ולא מעיין ממש, אלא הכוונה באופן ההשקיה, אם זה מצריך להעלות את המים ולהורידם, או שאפשר למשוך אותם. אלא שדיברה המשנה בהווה, שזה המצוי. מור, זה בדיוק, זה כמו מעיין, זה הנילוס שם. הרי זו שיטה להשקיה שנהוגה עד עצם היום הזה בכמה כפרים ערביים, שכאשר שבין החלקות השונות ישנן חפירות קטנות שדרכן המים עוברים.
כן?
זה נקרא מעיין. זאת אומרת, אם זאת הערוגה, היא סגורה מארבע רוחותיה, ופה יש פתח כדי שהמים ייכנסו. עכשיו, בדרך כלל המים רצים פה לאורך בין הערוגות, המים רצים בין הערוגות, ופה יש קיר קטן של בוץ. אפשר על ידי שנותנים מכה אחת ברגל לפתוח את הקיר, לשבור את הקיר הזה, ואז המים נכנסים. כשנגמר, כשהכמות של מים, המים שנצא להיכנס כבר נכנסה, אז החקלאי עם רגלו סותם את המקום. זה נקרא והשקיטה ברגליך כגן הירק. ואחרי זה גם לזה צורה קלה, רק עם הרגל אני דוחף, עם הרגל אני מחזיר, וזה משקה את האדמה. לא, זה לא נקרא מה? לא, מגשמים, הביטוי מגשמים, הכוונה מבריכה.
היא משווה ביחס למה שכתוב והשקיטה
ברגליך לעומת ארץ מצרים. לא כארץ מצרים שזה קל, אלא למטר השמיים כשלמים שזה קשה. ואז כל המפרשים שואלים, איך זה יכול להיות שזה כל כך, שזה ברכה, הרי זה יותר קשה.
למה זה
קשה?
זה יותר קל.
מה?
יותר קל.
מה?
לא צריך לדאוג לגשם. יורד לזה.
לא, לא, לא. מה השמעות שמה? שהנה השם אלוהיך הבא. זאת אומרת, מה שאין כן במצרים, שכל הזמן הטבע דואג לזה. כלומר, כתוב לכם, מי ששתי מבראשית, סידר שבמצרים לא צריך בכלל להתפלל ולא כלום. אז בא בקרת מצרים, והשקיטה ברגליך. לא צריך לעבוד, זה עבודה קטנה, זה שום דבר. מה, זה קצת התעמלות בבוקר ללכת להשקות את השדה, אחר כך הולכים לישון כל היום. כן, זאת אומרת, אין מה לעשות במצרים, זה ממש גן עדן, כי גן השם כארץ מצרים. כן, כך נאמר בספר בראשית, כי גן השם כארץ מצרים, הכיכר הירדן, נכון? כן או לא? אז אומרת התורה, הארץ אשר אתה בא שמה לא כארץ מצרים ששמה חיים קלים, אלא למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, כי אתה צריך כל הזמן להתפלל, כי אולי יהיה גשם, אולי לא יהיה גשם, וזה מה שגורם לך להתפלל ולבך לשמיים. מה?
עבודה
שבלב,
לא
עבודה שבלב. נכון, זה בדיוק, זה הברכה של ארץ ישראל, שאין בה מספיק מים. ממש מאוד. אומרים שבירושלים יש המון מים. ומה?
בית שם היה, כתוב שזה
הפתח
של גן עדן, בגלל כל כך הרבה מים, המיילות.
כן, אבל בירושלים אומרים שיש הרבה מים בפנים, בתוך הארץ. רק שלא יודעים להסביר למה. איך אמר לי דוקטור זיתו? שלא יודעים למה.
לא, כל העם.
מביאים מבחוץ, כותבים בהרודיון.
כן? טוב. נגיד לו.
אז אם כן, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה, כן? אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילום. עכשיו, זאת השיטה של, 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 של בעל המשנה, כן? של התנה של משנתנו. אני מדגיש את זה, ויש תנאים שסוברים דברים אחרים. על כל פנים, התנה שלנו הוא בשיטה אמצעית. הוא מקל לגבי מעיינות, אבל הוא מחמיר לגבי מה שאינו מעיין, גם אם זה יביא לידי הפסד. זאת אומרת, אם יש לי שדה בית השלחים, והאפשרות היחידה להשקות זה על ידי הדליה, אומר התנה שהשדה תמות. אנחנו לא נתיר לך להשקות אותו.
בגלל תיחה יתרה.
תיחה יתרה לא הותרה במות. עכשיו, חשש לתיחה יתרה, זה כן הותר. זאת אומרת, בין ממעיין שיצא, אפילו עם מעיין שיצא בתחילה שיש חשש שתבוא לידי תיחה יתרה, אנחנו מתירים לך. אבל לך תחילה לסדר תיחה יתרה, אנחנו לא מתירים לך. זאת היא הדעה של בעל המשנה. אגב, יש ספר מתקופת הגאונים בשם חילופי מנהגים בין מזרח למערב, בין יהודי ארץ ישראל ליהודי בבל. שם כתוב שיהודי ארץ ישראל אוסרים מלאכה בכל המועד, ויהודי בבל מתירים מלאכה בכל המועד. מוזר. אז יכול להיות שאלה אוסרים, וזה משנה יותר. יכול להיות שבזמן הגאונים יש מחלוקת אם מותר או אסור. אלא המחלוקת זה האם זה איסור דאורייתא או דרבנן. כנראה שהמחלוקת בין הראשונים שדיברנו עליה בתחילת השיעור היא מחלוקת קדומה יותר.
התחיקו שהיום אנחנו עושים, כל הראשונים פסקו שאנחנו כמו בני בבל, כל המנהגים האלה.
שזה דרבנן, היום אנחנו פוסקים שאיסור...
לא, לא, בכלל, בעיקרון, שאנחנו בתר בני בבל עזבים אלה. במנהגים אלה, בחלוקי מנהגים.
אנחנו בבליים, כן, בגלל שרב ההיגיון עשה טרור.
כן, נכון, אבל עכשיו, גם כשחזרנו בארץ ישראל אנחנו לא מחזירים את המנהג, אפילו שאנחנו, אפילו שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו הולכים אחרי בני בבל.
כי עדיין אין לאף אחד כוח.
חלק מהמנהגים נובעים מהאופי של ארץ ישראל, זה לא ככה. אנחנו לא יכולים לשמוע על מנהגים שבעבר כשאנחנו חוזרים.
למשל, שאלה מעניינת. האם צריך לקרוא את ההלל בראש חודש או לא? היום אנחנו בבליים? בכלל. לא, האם בכלל לומר משהו מההלל בראש חודש? אפילו בלי דילוג אולי, לא צריך.
זה גמרא כבר.
מה?
זה גמרא
כבר. אז בגמרא מסופר שרב הגיע לבבל וראה שבראש חודש הם קוראים את ההלל.
אז הוא ראה שהם קוראים כאילו, אמר להם, מה אתם עושים?
אה, 1:10 כבר, וואו, לא שמתי לב.
כן. אז זאת שאין לנו כוח למערב.
אומץ.
לא, אבל...
כוח זה אומץ.
שאין לנו מנהיגים או מה?
לא, אף אחד מן הפוסקים לא רוצה להסתבך על דבר כזה, מה? אתה רוצה להתחיל?
לפסוק בתלמי הירושלמי?
כן, מה, מי זה?
מה
פירוש
המילה קילון?
קילון? קילון זה מערכת שאיבה. מה שמערכת דליה. דליה.
זה שמוצאים...
כן, לא בדיוק עם גלגל, כמו שהיום, אלא זה כמו עם כזאת נדנדה. אם זה הבאר, אז יש כמין מוט גבוה פה, רחוק מן הבאר, עם כזה צ'ופצ'יק, ופה יש מוט שאליו קשור הדלי. ופה מושכים עם בהמה או אדם. יש אפילו ציור. מה?
יפה.
חתך.
כן,
כן, חתך. יש ציור בשטיינצץ. באבן ישראל. לא, אבל זה מהתקופה של שטיינצץ.
אין לו
כבר.
מה באבן ישראל? אין לו
צורות כבר.
רב היי גאון. לא רב היי הגאון, רב היי גאון. בסדר? רב היי גאון היה אחרון הגאונים. והוא זה שבכל תוקף נלחם נגד אלה שנהגו לפי הירושלמי. כי הוא טען שהמנהגים שמזכרים בירושלמי אינם מנהגים ממש, אלא הם הוראות שעה בתקופת השמד. זאת אומרת, מנהגי שמד הוא קורא לזה.
רבנו חנן, אבל באיזשהו מקום שקיבלנו, קיבלנו
את ה... בבל?
כן.
טוב, הוא תלמיד של הרב הגאון.
אבל הוא כבר לא בבבל.
אבל הוא תלמיד של הרב הגאון.
בסדר, הוא אומר, אבל קיבלנו...
אבל איך פסקו בצפון אפריקה לפני שרבינו חנן הגיע?
זה היהודים של בית ראשון, האדם טבעי, בערך פסקו לפני ירושלים.
לא, יש לנו עדויות שהם פסקו כמו ירושלים.
כן, נכון.
יש כמה דברים שאנחנו רואים, כן, שהם פסקו כמו ירושלים. זה לא, לא בכל דבר, אבל...
בצפון אפריקה הם לא קיבלו את הבעיות.
זה לא ברור, הם היו כנראה קשורים יותר לגאוני ארץ ישראל, אבל היו שלושה שלבים בפסיקה בצפון אפריקה. שלב הראשון שפסקו כמו הירושלמי, כנראה. שלב השני שבו פסקו כמו הבבלים ובסופו של דבר כמו הרמב״ם. שלב השלישי כשהגיעו רבני ספרד, שקיבלו את המרות של רבני ספרד ואז קיבלו הלכה אחרת. כן, אבל עוד לפני 500 שנה היו מקומות שפסקו כמו הרמב״ם. זה השתנה אחר. טוב. התימנים פוסקים רק כמו הרמב״ם. רק התימנים מקבלים את הרמב״ם ללא ירום. טוב.